השעה 5. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום בירדן עם המלך עבדאללה השני. השניים דנו בנושא שיתוף הפעולה ביטחוני והכלכלי בין ישראל לירדן התורם ליציבות האזור. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי הביקור התקיים על רקע הגינויים לאחרונה מצד ירדן סביב עלייתו של השר בן גביר להר הבית, דבר שאף גרם לזמן את שגריר ישראל בירדן פעמיים לשיחות נזיפה. עבדאללה הדגיש בפני נתניהו את חשיבות השמירה על הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא. קשיים בתיקונו של החוק לפקודת המשטרה מרחיב את הסמכויות של השר בן גביר. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי לא ניתן להמשיך את הדיון בפקודת המשטרה בטענה כי יש להעביר את החוק שפוצל בוועדת שרים לחקיקה. בעקבות הודעת היועצת, הדיון בוועדה לפקודת המשטרה יידחה. השר בן גביר תקף ואמר, שוב היועמ"שית פוגעת בעבודת הממשלה והכנסת ופועלת כמי שמנהלת את ממשלת ישראל. לדבריו, היועמ"שית ידעה על הדיון כבר מספר ימים וגם קיימה ישיבה מקדימה אתמול בערב, אבל חיכתה לרגע האחרון כדי לעכב אותו בשבוע נוסף. מדובר בהתנהלות מקוממת של מי שחושבת שוב ושוב שהיא מנהלת את הממשלה ולא מייעצת לה. כך בן גביר. משטרת ישראל השלימה את ההיערכות להבטחת אירוע הילולת הבבא סאלי בנתיבות שהחל ממחר בערב ועד ליום שישי. כתבנו בנצי אליזרוביץ' מוסר כי במסגרת ההילולה כוחות גדולים של משטרה לצד לוחמי מג"ב ומתנדבים ייפרסו בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי, ביטחון הציבור וויסות קהל לצד הכוונת צירי התנועה. במהלך אותם ימים לא תותר כניסת קהל לתוך הציון אלא במתחם סביבו למען שמירה על ביטחונו ושלומו של הציבור ובשל אי יכולת המקום להכיל בביטחה את ההמונים המשתתפים באירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף רכות ועשירות בלחות למגע מלטף המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל עוד היום אצלך בבית.
עד ליום חמישי תורגש התחממות קלה ללא שינוי ניכר במידות החום. בשישי תחול התחממות נוספת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל העונה.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף רכות ועשירות בלחות למגע מלטף המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל עוד היום אצלך בבית.
עד כאן חדשות כל חי.
ו-92.8 FM כל חי. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:04 עכשיו ברדיו קול חי. אנחנו עם תוכנית שעוסקת כמדי שבוע בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון וענייני חברה ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. בשעה הקרובה ניגע בלא מעט נושאים שבוערים, כן, גם יוקר המחיה. היום התבשרנו שמחירי הביצים עולים בחדות, עלייה של כמעט 25% בתוך חצי שנה, והמחירים בארץ גבוהים ב-50% מהמחיר הממוצע ב-OECD, כמעט 50%, וזה לא נראה שזה הולך למקום טוב. ננסה לברר איך הממשלה מנסה ומתכוונת להתמודד עם יוקר המחיה. היו כמה צעדים שדיברו עליהם השבוע, ננסה להבין איך זה ישפיע. בינתיים גם בכל מה שקשור לתיירים, יש כוונה שמשרד האוצר כך פורסם היום, למנוע את קבלת ההטבה במס לתיירים. ננסה להבין איך זה ירגיש, איך זה ישפיע על על הכיס שלנו. ועוד נושאים רבים לפנינו בשעה הקרובה. עורך אותנו כתמיד אייל ראובן על הביצוע הטכני שלנו מפולק. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ותודה כמובן ליונתן לדייב על הביצוע הטכני, ושלומי פולק על ההפקה. אנחנו כמובן נעסוק בכל הנושאים שהזכרנו מקודם, וצריך לומר, הממשלה, ממשלת ישראל, עדיין נמצאת בתוך תקופת המאה ימים הרשמית, אבל כן מצופה צעדים. בינתיים היו צעדים, זה ירידה של 10 אגורות במס על הדלק, שזה נחמד, עוד צעדים לעסקים במחירי החשמל, שזה גם נחמד, אבל בסופו של דבר, בעיקר אנחנו מול הצרות, ופחות מול ביצוע בשטח, ואנחנו רוצים לראות תוצאות, ויוקר המחיה עולה ולא מחכה, ומשפחות מתקשות להתמודד עם המחירים, ואנחנו צריכים להגיד לממשלה, עם כל הכבוד, אתם צריכים לדאוג לנו האזרחים, ולהסביר לנו איך אתם מתכוונים, הבטחתם הרבה מאוד הבטחות בחירות, איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה. נשאל תכף את נציגי הציבור. וניגע בנושאים נוספים שמיד נפרט אותם כאן, בנושאים שעומדים על הפרק, וננסה להבין מה המשמעות של ההחלטה לבטל את המס, את הטבת המע"מ לתיירים. תיירים שמגיעים לארץ נהנים בעיקר סביב שירותי תיירות, סביב שירותי תחבורה, השכרת רכב וכל זה, מדובר על 700 מיליוני שקלים בשנה שהמדינה נותנת הטבות מס לתיירים. אנחנו עדיין רחוקים מהתיירות שהייתה בישראל ערב הקורונה, וזה לא נשמע שהמדינה רוצה להחזיר את התיירים לארץ, אם מתכוונים להוריד את זה. ננסה להבין לאיפה זה הולך, וגם המס על החד פעמי. שר האוצר, סמוטריץ' חתם על הורדת המס, אבל אם אתם הולכים לסופר, ואתם הולכים לבדוק כמה עולה חד פעמי, אתם מגלים שיש אמנם מבצעים, קצת יותר זול אולי ממה שהיה לפני חודש, אבל עדיין הרבה הרבה יותר יקר ממה שהיה פה עד לפני קצת יותר משנה, כשהתחיל המס הזה. והשאלה הגדולה בעצם, האם יכול להיות שבסופו של דבר, מי שיגזור את הקופון מהביטול של המס הזה, זה היצרנים, היבואנים, הכימונאים, ועיקר ההטבה לא תגיע אלינו הצרכנים. ראינו את זה אגב בשנה האחרונה, שהמס שהוטל לא היה בגובה ההתייקרות, ההתייקרות הייתה יותר גבוהה, כי בסופו של דבר היו עוד שגזרו קופון, זה היה גם בשתייה המתוקה, מוצרי הדיאט למשל, עלו בשיעור הרבה יותר גבוה מגובה המס עליהם, כי אין כנראה תחרות אמיתית במשק, ואולי דווקא בהקשר הזה יש בשורה מסוימת שמגיעה השבוע מכיוונו של שר האוצר, שמתכוון לפגוע במונופולים, לצמצם את האפשרות שלהם לשלוט על מה שקורה. אז תכף ניגע גם בנושא הזה, וגם בנושא ההייטק. אנחנו שומעים מצד אחד את ההתמתנות בעליות השכר, את הפיתורין, מנסים להבין לאיפה השוק הזה הולך. אומרים שלום לאורח הראשון שלנו, איציק רומבי, שלום.
שלום, שלום.
שלום וברכה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על נושא ההייטק החרדי. אתה מנהל מרכז תעסוקה וחדשנות לחרדים. אני רוצה להתחיל לך דווקא עם התמונות שמגיעות היום, בעיקר מתל אביב, זו רמת החייל, מרכז תל אביב, מחאת עובדי ההייטק. ואיתם גם, המחאה נגד הממשלה, כן? הם לא מוחים על תנאי השכר שלהם, ואיתם גם קולות שנשמעים של מה שנקרא עובדי הייטק ימנים שמתחבאים, שנמצאים במחתרת, שאומרים לא נעים להגיד במקום העבודה שלנו, אנחנו ימנים. עד כמה באמת עשיית הייטק בארץ משקפת עמדות שמאל?
אני לא יודע להגיד בוודאות תעשיית ההייטק, אבל כן אנחנו יודעים להגיד בוודאות שכאנשים באשכולות החברתיים הגבוהים יותר, האשכולות הכלכליים הגבוהים יותר, הם באופן קבוע, אגב בכל העולם, יותר מצביעי שמאל, אז כמובן שאנחנו יכולים להסתכל גם על אנשי ההייטק, ואנחנו יכולים לראות גם שם כנראה את ההתפלגות פחות או יותר באותו כיוון. וגם אני חושב שקצת אפשר להגיד, לא בקטע, שלא ישמע מזלזל חס ושלום, כן, אבל כן, אוקיי. פריבילגיה. יש להם את הפריבילגיה לעשות את זה לחלק מהאנשים, בשונה מאנשים
תסביר, למה אתה מתכוון שאתה אומר שיש להם פריבילגיה?
יש את הפריבילגיה, קודם כל יש את הפריבילגיה למחות ומעורבות החברתית בכלל, ולאפשר את המקום הזה שאנחנו רואים עכשיו סביב המאבק על הרפורמה המשפטית, לא משנה לחיוב או לשלילה כל אחד שלוקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על תעשיית הייטק, אז תעשיית הייטק, כמו שאמרנו, היא תעשייה עם באמת אנשים בשכר הגבוה ובהשכלה הגבוהה יותר, וככה באמת מהנדסים וככה וכן הלאה, זה אנשים במעמד החברתי הזה, במעמד הסוציו-אקונומי הזה, א', חלקם הגדול באמת נוטים יותר שמאלה, וב', יש להם את היכולת ואת האפשרות באמת להשתתף במחאות חברתיות מהסוג הזה, מה שאנחנו פחות רואים בחברות שמתמודדות עם היום-יום שלהם. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, לדוגמה, יש מדד מאוד מוכר שנקרא סולם, פירמידת מאסלו. פירמידת מאסלו אומר, מסתכל על אנשים, על עובדים, ואומר, יש עובד שמה שחשוב לו בעבודה זה רק השרידות היומיומית שלו, הלחם והחלה, ויש אחד ש...
אתה אומר, מי שמרוויח טוב, יש לו את הפריבילגיה הזאת, כפי שאמרת, להחליט למחות ולנצל את הזמן, אבל...
נכון, גם החברות עצמן הן במקום הזה, זאת אומרת, חברות שהן מתושנות עונג, אני אקרא לזה ככה, ונמצאות במקום הזה, יכולות להרשות לעצמן, אבל בסוף ההייטק מבוסס על רווחים, ומחפש איפה הוא יכול להרוויח כמה שיותר, ולכן הסיפורים של כאילו ההשקעות יעצרו מחול, אני לא חושב שזה משהו שהוא כל כך...
אז זה בדיוק, אתה נוגע בשאלה שרציתי לשאול אותך, כי עד כמה באמת יש אפקט לדיבורים האלה, לזה שאנשי עסקים מחול מסתכלים על מה שקורה בארץ ואומרים, אולי זה לא זמן טוב להשקיע בישראל. יש חשש כזה?
החשש הוא בדרך כלל מחוסר יציבות. חוסר יציבות מרתיע המשקיעים. המשקיעים, כך, לא יודע, המשקיעים יפנים או סינים או אמריקאים, רוב הכסף מגיע מארצות הברית בדרך כלל, להייטק הישראלי, הם מחפשים קודם כל איפה הם יכולים להרוויח הכי הרבה כסף, אבל הם מבינים שכדי להרוויח כסף הם מחפשים מקום שיש בו יציבות. והסיפור הזה עכשיו הוא מערער את היציבות, לא משנה אם בצדק או בזכות בגלל ההפגנות, או עצם הרפורמה מערערת, אבל בסופו של דבר, היציבות מתערערת. כשהיציבות מתערערת, אנשים מתחילים לשאול את עצמם, רגע, מה יקרה ולאן זה הולך, ואז מתחילים לחפש אולי השקעות בסדר יותר בטוחה. עד כמה זה באמת בסופו של דבר ישפיע באופן מובהק על תעשיית ההייטק הישראלית? זו שאלה שאף אחד לא באמת יודע לענות עליה.
כי מצד שאתה יודע, כי ראש הממשלה נתניהו התייחס לזה, ואמר, אתם מדברים על בריחת משקיעים, כשאנחנו מנפיקים אג"ח, אנחנו מקבלים ביקושים פי חמישה ממה שציפינו, זאת אומרת, יש התעניינות, ובעיקר אנחנו שומעים את אותו, אותם רעשי רקע שתעשייה שהיא מזינה את עצמה סביב התקשורת, שהיא ברובה נוטה לשמאל גם בארץ וגם בהרבה מדינות במערב, ולכן אין מה להתרגש, ובסוף אם הכלכלה שלנו תוכיח יציבות ותראה נתונים טובים ותהיה יותר חופשית ויותר פתוחה, אז משקיעים יבואו. מה אתה חושב?
נכון, אבל אנחנו צריכים קודם כל לצאת לזכור שכרגע המצב של תעשיית ההייטק בישראל, ולא רק בישראל, הוא לא טוב. זאת אומרת, למרות הגידול שיש בשנים האחרונות, ואם אנחנו לוקחים את 2021, היה גידול מטורף, 2022 הגידול היה הרבה 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 יותר קטן, אנחנו מדברים עדיין על השקעות של קרוב ל-16 מיליארד דולר רק השקעות, רק השקעות בסטארט-אפים ובחברות צומחו בצמיחה בשלבים האלה, אבל התעשייה נמצאת היום במשבר של פיטורים ושל צמצומים בכוח האדם, ובאמת גם החברות הגדולות ביותר, גוגל וספוטיפיי ואחרות שעושות גיוסים ואפילו מפטרות אנשים, זאת אומרת אנחנו לא נמצאים באיזשהו מצב שיא הצמיחה כרגע ויש איזה ביקושי שיא ברמת ההשקעות. אני לא מדבר על מה שראש הממשלה דיבר על אג"חים ועל חברות מסוגים אחרים וגם על מה קורה בבורסה הישראלית, אבל בכלל תעשיית ההייטק הישראלית כרגע נמצאת באיזשהו משבר. אנחנו מסתכלים על המשבר הזה בחשש ובקווים של כולם שהוא...
שמתכתב עם משבר העולמי כמובן.
שתעבור אותו ויהיה באמת יכולת לחברות לגייס, כאילו אנחנו מסתכלים שנה וחצי, שנתיים אחורה, החברות פה גייסו, היו מוכנות לשלם כל הון שבעולם בשביל לגייס עובדים, והיום המצב הוא לא ככה. ולכן כשהמצב הוא לא ככה, אז אוטומטית בעיקר נפלטים הרבה עובדים מנוסים לשוק, והם תופסים את המקומות קודם כל. והעובדים החדשים יותר והפחות מנוסים והפחות מוכשרים, יותר קשה להם גם, וזה גם נקודה שאנחנו צריכים לשאול עצמנו, ולראות איך באמת מתמודדים גם עם האתגר הזה, הוא לא פשוט.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, ההחלטה שמתפרסמת על פתיחת אפשרויות נוספות ללימודים בהפרדה, אחרי המגמה הקודמת, במועצה להשכלה גבוהה, נראה שמשנים כיוון, עד כמה אתה חושב ש... צעדים כאלה באמת יביאו יותר חרדים ללימודים אקדמיים בלבד ולימודי מחשבים בפרט, מדעי המחשב בפרט?
אני אגיד רגע בזהירות המתבקשת, כי אני כחבר המועצה להשכלה גבוהה, ועדת היגוי של המועצה להשכלה גבוהה, אני מנוע מלדבר בתקשורת על מה קורה בתוך הדיונים, וההחלטה הזאת שהייתי שותף להחלטה הזאת ולקבלה שלה, אני חושב שהיא החלטה מצוינת, היא החלטה טובה, לאפשר מענים לחרדים גם בפריפריה הגיאוגרפית, גם בצפון ובדרום, במקומות בבית שמש ובמקומות נוספים, והיא תאפשר באמת ליותר ויותר צעירים וצעירות, חרדים, להשתלב בלימודים אקדמיים, בלי לוותר על האורח החיים שלהם, החרדי ועל מה שהם ועל מי שהם. אז אני... מאוד מאוד חושב, מאוד מאוד תומך בהחלטה, תמכתי בה, קיבלתי בעדה, שהיא חשובה וטובה, ובעזרת השם, זה לא...
נקווה שזה באמת שינוי מגמה, ואנחנו נראה את זה בצורה הרבה יותר רחבה. איציק קרומבי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, יום טוב.
יום טוב. ואומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת אלמוג בוקר. אלמוג כהן, כמובן, סליחה.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב, עוצמה יהודית. ואנחנו רוצים לדבר איתך על נושאים שנוגעים בכיס של כולנו. אתה יודע מה, בוא נתחיל קודם כל בבשורה החיובית שאתה מביא, המאבק שאתה ניהלת יחד עם חבר הכנסת ביטון ואחרים, על השיעור הטבות המס לתושבי דימונה ולא רק להם, והצלחתם להשיג... הטבה עבור התושבים.
נכון, אני מאוד מאוד שמח על כך. הצלחנו להשיג בעצם הערכה להטבה למען תושבי דימונה והיישובים מיתר קרמית. חשוב לומר שאני עדיין לא התרציתי מפני שאני מחפש פתרון שהוא ארוך טווח ולא זמני. יכול להיות גם שבזהירות אני אומר, יכול להיות שאני גם עדיף לוותר על הפתרון שהוטל לי כרגע, לספוג חודש, בכדי לקבל שנה, מה שנקרא, או יותר. שוב, אני נשלחתי למשימה הזו, הכירי, בגלל, בעקבות, באמת, משימה לאומית, שזה ליישב את הנגב, וגם המאזינים היקרים ששומעים אותנו כרגע. אני מזמין אתכם, בואו לחיות איתנו בנגב. אנשים חמים, אנשים טובים, אנשים אוהבים, מרחבים פתוחים, המון הזדמנויות, ובעיקר, בעיקר, אנחנו מבטיחים שנשים את הנגב על ראש שמחתנו, כפי שאברהם אבינו רצה.
אז בעניין הזה, אתה יודע, האמירות הן חשובות, אבל יש כמה דברים שבהם בשנים האחרונות, זה היה נראה שלפחות מצד הממשלה היא כנראה פחות מעדיפה תושבים בדרום, זה גם בהיבט של הביטחון האישי והמשילות, שבינתיים אנחנו לא מרגישים שינוי, נכון שאתם מעט זמן, אבל לא מרגישים שינוי משמעותי, ועניין נוסף, זה כל הנושא של השקעות בפריפריה, שאין למשל תחבורה ציבורית, כמי שגר בדרום, ונוסע בתחבורה ציבורית, נאלצו לשלם יותר בפריפריה.
נכון, אתה לחלוטין צודק, יש לנו המון עוולות לתקן מהממשלה הרעה, שהייתה כאן לפנינו, זאת אני גם מוכרח להודות. הבעיה בנגב היא לא בעיה שהגיעה במסגרת השנה וחצי האחרונות, היא הגיעה הרבה לפני. היא הגיעה, אני חושב, עם מכתור של דוד בן גוריון, שהוא באמת חי את הנגב, עבר לגור באזור הנגב, בבוקר אפילו, ובסוף יש לנו פה משימה שהיא אכן משימה לאומית, נושא התשתיות, הוא נושא סופר קריטי, בעיקר לציבור המאזינים שלנו, הוא נושא חשוב, תשתיות של תחבורה אמורות להיות מונגשות, אמורות להיות זולות, אמורות לשרת את שאר הציבור, בכדי באמת, כפי שציינת, ליצור אקו סיסטם נכון, ובעיקר בעיקר חוויה טובה. אנחנו עובדים על זה, אני מבטיח כאן בשידור לעבוד על הנושא הזה, כרגע נושא המשילות הוא הנושא הבוער ביותר, כפי שציינת, ויחד עם זאת גם חשוב לומר שתהליכים כאלה לא קורים ביום יומיים. אני חושב שבתקופת זמן הקרובה שבין 4 חודשים לשנה, זה המסגור להערכתי, שבו אנשים יתחילו באמת להרגיש את ההבדל ברחובות, ואנחנו ממשיכים מה שנקרא בכל הכוח, בכדי בעזרת השם נצליח במשימה.
אנחנו כולנו מקווים שאתם תצליחו במשימה, אבל בינתיים אנחנו סופגים התייקרויות. היום אנחנו מתבשרים, מחירי הביצים שהם גם ככה היו גבוהים מול ממוצע ה-OECD ב-40%, היום מתייקרים בחדות, משלימים עלייה של כ-23% בתוך חצי שנה, כשאנחנו כבר כמעט 50% יותר ממדינות ה-OECD, ועדיין השוק הזה חנוק לשנים ארוכות קדימה, מבחינת האפשרות לייבא באופן חופשי ולגדל באופן חופשי. מה הבשורה מבחינתכם? כי זה לא נראה שמבחינת יוקר המחיה, למעט פלסטרים קטנים, יש איזשהו שינוי שאתם מובילים.
בסופו של דבר, אני סמוך ובטוח שחברי השר בצלאל סמוטריץ' יצליח להביא פה בשורות. הוא איש מאוד יסודי, מאוד מקצועי, הוא מאוד מעמיק בחומר, ועושה את ההקשות למען רפורמות וחשיבה נכונה. אני גם מוכרח לומר שבסופו של יום, הזמן שבו אנחנו נבחנים הוא קצר מדי, מפני שבסוף כשמגיעים למשרד גדול או קטן, בסוף משקיעים זמן בלמידה, בהכנת תוכניות. השלבים היותר מתקדמים הם השלבים שבו הציבור ירגיש, כפי שאתה ציינת, את נושא ההתייקרות, ויותר ביתר שאת את ההוזלה בכיס, כי בוא, לא קל לחיות כאן, באמת שלא קל לחיות כאן.
זה ברור. אגב, מבחינת ההשפעה שלך על מה שקורה, מהכנסת, עד כמה היית אמור להיות סגן שר, בינתיים זה לא נראה באופק. מה היכולת שלך להשפיע על מה שקורה מבחינת יוקר המחיה?
קודם כל בנושא, כפי שציינת, נושא סגן השר. לא לחוץ לי, אני לא מחפש טייטלים, אני לא מחפש תארים, זה פחות מעניין אותי. אם קיבלתי את הזכות לשרת את העם שלי, כאן בכנסת, דרך חקיקה, דרך הוועדות, דרך המליאה, דרך שאילתות, היכולת היא לא פחותה, ולעיתים אף יותר חזקה, מכוחו של שר. ולכן אני גם לא... בוא נאמר את זה בצורה ברורה, אני
תרגיש בנוח, רק אתה ואני שומעים,
כן, לא כל כך חשוב לי הנושא הזה של סגן שר, זה באמת פחות מעניין אותי. אותי מעניין להביא לתושבי הנגב והגליל את החיים להם הם ראויים, את איכות החיים, ובעיקר בעיקר לשים את הבעיה על השולחן. יקירי, ב-2050 הנגב והגליל יהיו במיעוט יהודי, זה אסון, זו ארץ אבותינו, ואסור לנו לוותר אפילו על סנטים של ארץ. ואם עכשיו לא נפעל, לא תהיה לנו מדינה. ב-2050 המדינה שלנו תסתכם בין גדרה לחדרה, ולכן אני פועל, אני שמח על הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לי לשרת את עם ישראל. אני כהן, ככה שאני גם רגיל לשרת את עם ישראל, זה ב-DNA שלי. אז אני עושה את זה באהבה גדולה ובשמחה גדולה, אני לא מסתכל על תפקידים. זה באמת באמת לא מעניין אותי.
טוב, אז תברך את עמו ישראל באהבה. אלמוג כהן, חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, תודה לכל המאזינים. ערב מסכה.
סקת פרצמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. עשרות אלפי זוגות זכו להיפקד בייעוץ והכוונה צמודים של ארגון פרי חיים בנשיאות הרב משה שלזינגר, המעניק ייעוץ רפואי והלכתי וליווי מקצועי ללא עלות בכל הדרך עד להגשמת החלום. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. חייגו עכשיו כוכבית 64-62. גודקר משיקה את המדבקות הבריאותיות לכל המשפחה, המיוצרות בטכנולוגיית היונים השליליים.
משה מהשומרון כתב לנו, כעבור לילה הצוואר השתחרר.
לנקודת המחירה הקרובה התקשרו כוכבית 8369. גודקר, זה הכל עובר. כוכבית 8369.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
עידן חדש בעולם תזונת התינוקות. לראשונה בחשרות מעודרת, מטרנה גולד עם רכיב ה-HMO בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. הכי קרוב אלייך רימה. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. רכיב ה-HMO שבמוצרים אינו מופק מחלב אם. בתקופת המעבר לחשרות מעודרת יש לוודא כי על האריזה מופיע לוגו בד"ץ לפני הרכישה.
מעצבים ומחדשים את הבית ב-DCT. ועכשיו מבצע. קונים באחת מחנויות הקרמיקה ב-DCT ומקבלים 5,000 שקלים מתנה לקניות בשלל חנויות המתחם. עשרות מבצעים נוספים מחכים לכם רק ב-DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
טורנדו אינברטר לוקח באיכות, בטכנולוגיה ובאחריות. יש מזגן ויש טורנדו.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד. רק היום ורק ברשת מחסני חשמל.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל, מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק היום. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה היום ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק היום. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק היום ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, בדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים, רק היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:29 דקות, שלום לפרשן הכלכלי והאסטרטג חיים גיל.
שלום, ערב טוב.
טוב, זה בסימן ונהפוך, אמנם הוא התחיל חודש שבט ולא אדר, אבל מה שלא הספקנו בהתחלה נעשה כעת. נדבר איתך על הכותרות שעשו את השבוע, יש לא מעט כותרות שאפילו היום נכנסו אלינו.
כן, כן, לא מעט כותרות, והייתי אומר די מעניינות אפילו, אבל בוא נדבר דבר ראשון על המחאה, אם אפשר לקרוא לה ככה, נגד הממשלה, המחאה כביכול מתגלגלת, שמקבלת כותרות ענקיות, באופן ביחס הפוך לכוח שלה.
מה זאת אומרת? תסביר, ביחס הפוך לכוח שלה. כוח ההשפעה שלה או העוצמה שלה בשטח?
העוצמה שלה בשטח, זאת אומרת, מה בפועל קורה כאן? זאת אומרת, ממש יש כאן איזושהי גזלה של הדמוקרטיה מידי הבוחרים, האזרחים וכן הלאה. טוב, אני חושב שהתשובה ברורה גם למי שיוצא
להתאים. לא, אבל אני רוצה דווקא לברוח איתך, כי אתה יודע, בסוף, אני חושב שלא צריך לשכנע את המשוכנעים, את המאזינים שלנו, שלא מדובר פה באיזשהו מהפכה, הפיכה, אלא תיקונים בשיטה הדמוקרטית, אולי תיקונים נדרשים אפילו יש שיאמרו, אבל כן השאלה הגדולה היא, עד כמה האפקט הזה של המחאה עלול להבריח מכאן, הם משקיעים שיגידו, תשמע, אם יש לי מדינה X או מדינה Y, ובמדינת ישראל יש בתקשורת מדברים על חוסר יציבות משטרית, אז אולי זה לא הזמן להשקיע.
כן, זה היה יכול להיות נכון, לו היינו שומעים על הורדה או על כוונה או על הורדת אופק הדירוג האשראי של ישראל. או לחילופין, אם היינו מגלים שהשקל הולך ונחלש בצורה דרמטית, ולא סתם בצורה דרמטית, אלא לאורך זמן. זה היה נכון אם נתוני הסחר חוץ של ישראל היו משדרים איזושהי מתוקה. אנחנו כן רואים בזמן הממשלה הקודמת, בשני הרבעונים האחרונים, במחצית השנייה של 2022, אנחנו רואים איזושהי ירידה, אבל הירידה היא לא בהכרח רלוונטית לדבר שאני ברור שאיננה קשורה לממשלה החדשה. אוקיי, והיא לא בהכרח רלוונטית לדברים שישראל כן עשתה או לא עשתה, משום שזה איזושהי תופעה כלל עולמית כרגע, הירידה בצמיחה. אז לכן, כל האיומים האלה וכל הרעש, זה המון המון רעש בתקשורת, המציאות היא לא כזו. אנשים שמשקיעים כסף, הם אנשים שבוחנים טוב ואיפה הם יכולים להרוויח. ומבחינתם, אם יחושו שזה לא בטוח, אז הם יברחו מפה. אבל הפוך, בשנות שלטונו של נתניהו עד היום הם רק באו בהמוניהם.
זהו, השאלה מה יותר משכנע את המשקיעים? כלכלה חופשית ופחות רגולציה, שאולי הממשלה הזאת תיישם כמו שהיא מבטיחה, ובינתיים הצעדים שמדבר עליהם סמוטריץ', בין היתר ההפרדה בשוק האשראי, פתיחה לתחרות בשוק היבוא, מבחינת הקמעונאים, כל אלה אולי יכולים להיות דווקא זרז להבאת משקיעים נוספים? כשזה נמצא מול אותו איום באי-יציבות, מה גובר?
אני חושב שרוב האנשים, לפחות לפי החזה, בא לידי ביטוי דיזון חוזר מהתקשורת בחוץ, אני בטוח שגם אתה נתקלת בכותרות בוול סטריט ג'ורנל, ובעיתונים אחרים שמהם אנחנו רואים שהפוך, הדת הקהל, או לפחות דת התקשורת, בחלקים מהתקשורת, בחול, הם דווקא חושבים שהצעדים שהממשלה הנוכחית מתכוונת לעשות הם צעדים נכונים שיגיעו ליציבות ולא הפוך. זה שוב, אני חוזר, שנניח את תוך העניין גם נקבל את המספרים המופרכים שפורסמו במוצאי השבת האחרונה, זה אפילו בקושי מגרד את השניים, שלושה מנדטים, זה אפילו לא מדבר, לא מתקרב בכלל למה שקרוי רוב, וזה לא אמור לערער בכלל את היציבות. שוב מדובר באיזושהי קבוצה, חלקה גדול מבורות, כי הוא לא באמת יודע את הפרטים האמיתיים של סביב התיקון שמערכת המשפט זקוקה לו, חלקם אפילו לא יודעים שהמנהיגים שלהם בעצמם דרשו את אותם תיקונים, כאשר הם היו או בשלטון או באופוזיציה, זה כרגע לא כל כך...
אנחנו כבר לא, אנחנו לא נמצאים במקום שלאנשים מעניינות המעובדות, אני כן רוצה, אבל הגעתי איתך.
לכאן בדיוק כיוונתי. המשקיעים כן מעניינות המעובדות, והמשקיעים האלה הם משקיעי חול, אז הם קוראים...
הם לא פריירים. חיים, אני רוצה בכל זאת להספיק איתך עוד עניין, למרות הזמן הקצר. הכותרת שמגיעה מכלכליסט על הכוונה של סמוטריץ' בעצם להתערב בשוק של היבוא לישראל, ולמנוע שליטה בלעדית של, או כמעט בלעדית, של מונופולים, זה טוב או רע לכלכלה?
אני מאוד מאוד חצוי בהתייחסות של הדבר הזה, מסיבה מאוד פשוטה. אני חושב שסמוטריץ' בעצמו, אחד מאבירי השוק החופשי, מבקש שהממשלה תתערב ותכפה על יצרנים ועל יבואנים מדיניות כזו או אחרת. אני לא יודע עד כמה זה מתאים ונכון למה שדיברנו מקודם על התחרות שנובעת כתוצאה מהשוק החופשי, אבל כן אפשר לומר שנכון להיום יש בארץ 10 ספקים גדולים, 10 ספקים האלה אחראים ליותר מ-53% לפי כלכליסט של המוצרים שאנחנו רואים בסופר. זאת אומרת, יש פה איזשהו כשל מסוים. שאלה אם הדרך שבה...
כלכלה חופשית זה לא להתעלם מכשלי שוק.
לא, השאלה אם יש פה כשל שוק. אוקיי? או שיש פה סיבות אחרות שגורמות למצב הזה להתאבות. זאת אומרת, למשל, העובדה שהמון המון חברות גדולות הלכו ורכשו עוד ועוד ועוד חברות כמה פצים הגיעו לגודל מפלצי שהפך אותן למשהו שלא ניתן להתחרות בו, השאלה אם זה משהו שנובע מכשל שוק, או שזה משהו שנובע באופן טבעי,
או שבעצם סמוטריץ' מנסה לאותת פה לחברות ויגיד להם, חברים, תירגעו, אם תמשיכו להשתולל עם עליית המחירים, יש לי עוד דרכים לפעול נגדכם.
אז זה מה שלא רק אתה חושב, גם הרבה אחרים חושבים, שמדובר גם בחוק ההסדרים, כולנו מכירים את זה משך שנים, מכניסים הרבה עיזים, מוצאים אותם, השאלה אם זה כמו שאתה אומר, לא איזשהו שוט שבא ואומר, חבר'ה, תמתנו את ההתפרעות שלכם, את העלאת המחירים הלא פרופורציונלית הזו, ואם לא, אז נעשה כך או אחרת, או נחשוב.
זה אולי משתלב עם הצד שעליו הוא חתם השבוע, של הורדת המכסים על גבינות קשות וגבינות אחרות. אנחנו נעקוב עוד אחרי הסיפור הזה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך, דברים, ערב טוב.
ערב טוב.
פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
טורנדו אינברטר לוקח באיכות, בטכנולוגיה ובאחריות. יש מזגן ויש טורנדו.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק היום. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס True Wireless מ-49 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה היום ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק היום. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק היום ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, בדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים, רק היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
יש! גם היום יורד גשם!
בחורף חיזוק זה יום יומי. יומי של אלטמן, סדרת דובוני ג'לי עם ויטמינים ומינרלים בטעם שילדים אוהבים. בהשגחת בדץ העדה החרדית. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
מעצבים ומחדשים את הבית ב-DCT. ועכשיו מבצע. קונים באחת מחנויות הקרמיקה ב-DCT ומקבלים 5,000 שקלים מתנה לקניות בשלל חנויות המתחם. עשרות מבצעים נוספים מחכים לכם רק ב-DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים, עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר, ויעקב שטרק בניצוחו של רפי ביטון. שבת פרשת בשלח, י' א' עד י' ג' בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-05-05 טור פלוס 039-05-05-05.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. חבילת צלחות צבעוניות בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאפת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם. כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37, כוכבית 84-37.
היום זה קורה, ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד. רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי לגמור את כל הכתב יד שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:41. אנחנו ממשיכים בנושאים הכלכליים שעל סדר היום. ונגיד רק שבשעות האחרונות מוציא משרד האוצר כוונה שלו לעשות שינוי בכל מה שקשור לריבית, לגובה המינוס שאנחנו יכולים, גובה האשראי שנקבל מכרטיסי האשראי, במקום עד 50% מהאשראי הבנקאי, עד 75% להקל על האנשים מצד אחד, מצד שני להגדיל את היקף החובות. אנחנו נעסוק בעניין הזה בהמשך. ועכשיו, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, חודש שבט, ואנחנו בשבוע פרשת בו, ועל מה נדבר?
אנחנו בשבוע פרשת בו, נדבר, כשאני אשקיע פה את הטלפון.
כן, אני... תודה רב.
זהו. אנחנו נדבר על סוגיה שקשורה לפרשת השבוע, והיא השאלה של תפיסת רכוש של מעביד, כאשר הוא לא משלם שכר לעובד. וזה קשור לפרשת השבוע, משום שהפרשה אנחנו קוראים על כך שבני ישראל, כשלקראת היציאה ממצרים, שאלו כלים, כלי כסף וכלי זהב וסמלות מהמצרים. והגמרא במסכת סנהדרין מתארת שם תביעה שאלו המצרים בפני אלכסדרוס מוקדון, כנגד עם ישראל, שישיבו להם את הכסף והזהב ששאלו מהם ביציאה ממצרים. ואז מסופר שם שחזל שלחו לגביע בבסיסה, שיענה להם, ישיב על התביעה, ענה גביע בבסיסה ואמר שזהו שכר עבודה, תנו לנו שכר עבודה ששישים ריבו ששאיבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. כלומר, מגיע לנו שכר עבודה, ובעצם התפיסה הזאת של הכלים היא הייתה במקום שכר העבודה שהיה מגיע להם. אז כן, זה מביא אותנו לשאלה עקרונית, האם עובד רשאי לתפוס רכוש של בעל הבית כאשר בעל הבית מעכב את שכרו? אז בעניין הזה יש הבדל בין חוב שהוא מחמת הלוואה לבין חוב שהוא שכר עבודה.
רגע, אבל אני רוצה רגע להבין, הרב מדבר בעצם על מה, שהעובד עושה דין לעצמו, זאת אומרת, המעסיק מעכב לו את השכר, והעובד מה, נכנס ולוקח ציוד, לוקח רכוש ששייך למעסיק?
זה יכול להיות גם דבר כזה, או כמשכון, לא כתפיסה מוחלטת, אבל כמשכון, עד שהמעביד ישלם, או יכול דבר נוסף, והוא שיש כבר לעובד איזשהו רכוש של בעל הבית, הוא משאיר אותו אצלו כאמצעי לחץ עד בעל הבית ישלם. לדוגמה, הרמ"א מביא בחושי משפט סימן עין ב' שמלמד רשאי לעכב ספר שבעל הבית שנמצא בידו עבור חוב השכירות. הוא רואה שבעל הבית לא משלם את שכרו, יש לו ספר שנתן לו בעל הבית שממנו הוא מלמד את הילד, משאיר את הספר אצלו עד שבעל הבית ישלם. אז לדוגמה שהוא מעכב בעצם רכוש של בעל הבית עד שיקבל את שכרו כמו שמגיע לו. אנחנו מדברים על, כן, על דברים כגון זה, או אפילו אולי תפיסה, גם תפיסה כאין עשיית דין עצמי באמת, או תפיסה כמשכון, שנועדה בעצם ליצור לחץ על, על, על בעל הבית. אז כמו שאמרנו, יש פה הבדל בין חוב שהוא מחמת שכירות לבין חוב שהוא חוב של הלוואה. כי בחוב של הלוואה התורה מאוד מאוד שומרת על זכותו של החייב, אומרת התורה לא תהיה לו כנושה, כלומר שאסור לקבוע את החייב, את הלווה, אם אין לו מה לתת. אומרת התורה גם ביחס למשכון, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד, ואיש שאתה נושא בו יוציא עליך את האבות החוצה. כלומר, כן. שהלווה הוא זה שמוציא את האבות החוצה. ובשכירות זה לא ככה. בשכירות הוא יכול גם להיכנס הביתה, יכול גם לתבוע את בעל הבית.
זאת אומרת, כשאדם שכיר... בשכירות המתכוון שכשבן אדם שכיר והוא לא קבלן, והוא לא קיבל את השכר שלו, אז יכול. כמובן שיש לחוק גם מה להגיד בזה, זאת אומרת, מן הסתם, מבחינה חוקית, היכולת להיכנס ולהשיג גבול היא בעייתית בהקשר הזה, אבל אולי... אבל יכול להיות, מצד שני הרב, השאלה, יכול להיות שלצורך העניין, בהחלטה על האם לפעול בכלים משפטיים מול המעסיק שמסרב לשלם שכר, מכיוון שעל פי ההלכה מותר לי להיכנס אפילו לביתו, אז כן יתירו לי להפעיל ערכאות נגדו ולקח לגבות ממנו בכוח, בסוג של כוח החוק את החובות.
זה גם נכון, ובעיקר כמו שאמרתי לעכב, אם יש אצלו רכושו של הבית, לעכב את הרכוש אצלו עד שבעל הבית ישלם את השכר, שזה גם לפי החוק אין בזה בעיה, זה דבר שמותר.
הבנתי. אגב, הרב הזכיר את גביה בן בסיסה, ואותו ויכוח עתיק שמופיע בגמרא, הוא הפך להיות רלוונטי בשנים האחרונות, בזמנו מי שהובילה את השרה גילה גמליאל, של רישום הרכוש שהשאירו יהודי ארצות ערב ואיראן, מתבצע רישום כזה, שישראל רושמת על ידי המשרד לשוויון חברתי, וכדי שכחלק במסע ומתן, עם מדינות במזרח התיכון, בין היתר יש כוונה לבקש ולטבוע את אותו רכוש שנשאר מאחור בארצות יהדות ארצות ערב ואיראן, ובאופן אקטיבי המדינה אוספת את המידע הזה עבור האנשים כדי שיוכלו לקבל זכויות בעתיד.
כן,
אז
גם
קשור,
שם זה כבר היבט אחר, זה לא שכר עבודה, אלא משות רכוש שממש שלהם, שנשאר שם. שזה כבר היבט נוסף של העניין, בהחלט.
אני רוצה לסיום, בדקה שנותר לנו הרב, לשאול, אנחנו ככה בחודש שבט, אנחנו מתקרבים ל-15 בשבט, עד כמה יש משמעות ברכישת פירות דווקא שנקנו בארץ, או יש עניין בכמה שיותר פירות גם אם הם מגיעים ממקומות אחרים?
יש מצווה גדולה לאכול פירות של ארץ ישראל, הבח אומר שאנחנו בברכה מעין שלוש מברכים ונאכל פירה ונשבע מטובה, לא משום שאנחנו מברכים שיהיה לנו בטן שמינה, אלא אנחנו מברכים משום שכשאוכלים את פירות ארץ ישראל, אוכלים את קדושת ארץ ישראל, כי קדושת ארץ ישראל נמצאת בתוך האדמה, היא חודרת אל הפירות שגדלים באדמת הקודש ארץ ישראל, כאדם אוכל את הפירות האלו הוא מתמלא קדושה, ולכן בוודאי ובוודאי שהחשוב הוא לאכול מפירות ארצנו הקדושה. פירות מיובאים יכול להיות טעימים, אבל אם רוצים מעלה רוחנית באכילת פירות, אז פירות ארץ ישראל, ולא שום ספק. אגב, עכשיו עוד יש, אם אתה מזכיר, עכשיו גם יש עדיין פירות שביעית, כי הפרי הדר שנמצא עכשיו בשווקים הוא פרי שחנת בשנת השמיטה.
אז אפשר לאכול פרי שביעית בקדושה כמובן, ו... ולהרוויח את שני העניינים.
בעלת כולה, גם ארץ ישראל וגם בעלת קדושת שביעית.
הרב שלמה ישעון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה השעה בשבוע הבא. להצדקה כתוב, ובחנו לי נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.